הקודמת היו שלושה בנים אדמו"רים, הבית ישראל, הלב שמחה והפני מנוחם, ועכשיו הרבי המיגור הנוכחי זה הבן של הלב שמחה. כל פנים, אז כשנפטר, אז היו לו עוד בנים לשפת אמת. אז כדרכם של, אז התחילו לקחת כל מיני דברים, כאילו אחד לקח את הכיפה שלו, אחד לקח את, את הגבי הכסף שלו. אז אמרו לבן שלו, אם רמת תיקח, תיקח גם, כאילו. הוא אמר, מה שהיה אפשר לקחת, כבר לקחתי. אני לא צריך, אני... מה שהיה אפשר לקחת, אני כבר, זה כבר, זה כבר אצלי. ומספרים עוד איזה סיפור שהשפת אמת פעם באה אליו איזה חסיד והתלונן על עניינים בעירת השם, שהוא לא מספיק, מרגיש קדושה וכל זה. אז הוא, ספרים זה עליו, עליי אמרת, אני לא זוכר. אז הוא אמר, אין בעיה, תכוון, תגיד פרקי תהילים של ההלל, ותכוון באנה השם. 40 יום, ואז אתה תראה ישועות. אז הוא עשה את זה ולא ראה ישועות. אז הוא התלונן, בא בתלונה, אמר, איפה זה? אז אמרו לו, הוא בא לרבי, אמר לו, כיוונתי, אמר לו, איפה כיוונת? אמר, מה שאמרת לי, באנה השם? אמר לו, כן, אבל איפה? אמר, אני כיוונתי באנה השם אושיאנה. אמר לו, לא, אני התכוונתי באנה השם כי אני עבדך. אז זה ההבדל הקטן, הגדול. אז בוא נראה. דבר לבני ישראל וישובו... איך, שמה? נו, מה הסיפור אבל? כן? אז מה הסיפור? לא הבנתי אבל. היי שפט על המדה, נכון, 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 כן, נכון. עכשיו זה הזכרה של מס. נכון. טוב, דבר לבני ישראל וישובו. יש דיון גדול לגבי, יציאת מצרים. מה בדיוק בני ישראל ידעו? לקראת מה הם הולכים? יש מקום להגיד שאולי הם לא ידעו את כל התוכנית במלואה. כלומר, זה נראה שלפחות חלק מהם חשבו שהם באמת עתידים לחזור. על כל פנים, יש פסוקים בתורה שממש צריך לדמיין אותם. תנסו לדמיין את הפסוקים, ואז רק אז מבינים את הגודל שלהם. ראיתם פעם המון רץ לאיזה מקום? נס על נפשו. יש כל מיני תמונות מהצונמי, רצים, בורחים. כן? 100 איש רצים. 500 איש, 1,000 איש רצים לכיוון מסוים. קשה מאוד לסובב אותם. קשה מאוד לסובב המון שרץ לכיוון מסוים. וכאן עם ישראל, עם שלם, 600 אלף, רק גברים לבד מתאף, הם יוצאים ממצרים, מן הסתם הם הולכים מהר, על חיפזון, ופתאום משה רבן אומר להם, תעצרו, תסתובבו. זה אדיר, כלומר, צריך פה מידת אמונה ענקית ובלתי מבוטלת כדי בכלל לבצע את זה. כי הכיוון הוא ככה. מי שיסתובב, ידרסו אותו. והוא אומר להם, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, דבר אל בני ישראל וישוב. אז כמובן השאלה היא, מה הצורך בדבר הזה? יש לומר טעם העניין שיציאת מצרים היה נס שלא בהדרגה, והיא לשעה. כל דבר שהוא לא בהדרגה, כל דבר שהוא הופעה אלוקית עליונה, אז הוא מגיע, עושה מה שעושה, אבל בסופו של דבר זה לא מחזיק, זה לשעה, זה עובר. ורצה השם יתברך שישאר גאולה זו של מצרים בעצמות ישראל. שזה יהיה עניין עצמי. אז כדי שזה יהיה עניין עצמי, צריך להאמין אותם באיזשהו ניסיון שהם יעמדו בו, שהוא מביא לדבטו את האמונה שלהם. אין לך ניסיון יותר גדול, שלחתי במייל אליעזר, לא משנה כך, אין לך ניסיון יותר גדול ויותר מורכב מאשר לעצור את המנוסה ולחזור חזרה לתוך הפה של האריה. כן? עם של עבדים. ורצה השם יתברך שישאר גאולה זו בעצמות ישראל, וכן רצון השם יתברך תמיד מכל איש ישראל לעת מצוא השעה, שאין לך אדם שאין לו שעה, ואז צריך לקבוע בליבו על אחר כך שידע להתנהג גם בעת ההסתר. כל אחד מאיתנו יש זמנים שאנחנו, הולך לנו, מרגישים טוב, מרגישים ככה זורם, יש פתיחת הלב, מצוין. לא בטוח שזה רק בגלל מה שאנחנו עשינו. אני רואה שמהשמיים, באותו רגע ריחמו עלינו, זכות אבות שלנו, לא יודע מה. החוכמה היא לקחת מהזמן הזה גם לתקופות אסתר, תקופות שבהן אנחנו לא נהיה באותה פתיחה גדולה, לא נהיה באותה הערה, ואז מתגלה שאותה מדרגה שהיינו בה בזמן הפתיחה, היא קנינו אותה בעצם. זה לא זה, טוב, מתנה שקרתה לנו, וזכינו בה וזהו, אלא עכשיו זה הדבר הזה נהיה ממש ממש חלק, חלק מהעצמות שלנו. ולכן, ציווה שיחזרו ויעלו מעצמותם. אז כאילו יש שתי יציאות מצרים, יש יציאה אחת שהקדוש ברוך הוא עשה, היכה מכת בכורות והם ברחו, ואז אמרו, טוב, עכשיו תחזרו, עכשיו תעשו את זה לבד. עכשיו בעצמכם. כמו בצבא לפעמים, יש לך תרגיל, יש לך יבש, כן, יבש לפני רטוב, ורטוב. עכשיו תעשה את זה לבד כמו שצריך. אז הם עושים את זה בכוחותם. ולכך ויצעקו, כן, וכאן הוא, גם בהמשך, תראו, הוא מדבר על זה, המילה צעקה חוזרת על עצמה הרבה מאוד כאן בפרשה. עכשיו, לכאורה, מה שייך צעקה? אתם רואים שהקדוש ברוך הוא, כאילו, לוקח אתכם על כנפי נשרים, הכל אצלו, אז מה אתם צועקים? זה לחיוב, הוא אומר את זה. ולכך ויצעקו, ולכאורה, מאחר שראו נפלאותיו, שאין להם שיעור, למה יראו? מה הפחד? אך כי ידעו שאתה צריכים לגבור מעצמם. עכשיו זה מהלך אחר. עכשיו המהלך הוא שזה תלוי בהם, תלוי בהם בעצמם. מקודם, המהלך הראשון, באמת לא היה תלוי בהם, הקדוש ברוך הוא עשה את העבודה. אבל עכשיו הקדוש ברוך הוא מצפה שהם ייקחו את זה על אחריותם שלהם. שהם ככה, אז האחריות זו הצעקה. צעקה בחינת תפילה, צעקה בחינת תפילה מעומק הלב. ולכך ויצעקו, ולכאורה, קראנו את זה, וזה שכתוב, שהיו נתונים בדין, שעל פי דין יגאלו אתה. והרי זכו להיגאל גם בדין. כל מעשה השם יתברך לטובה. כמו שכתוב, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו וכולי, שהיה הרצון שיגאלו גם על פי דין. אולי מלאה רחמים. הקדוש ברוך הוא מקווץ את השנים שבהם עם ישראל, הצלחות במצרים, מכות למצרים, נגוף למצרים ורפו לישראל וכולי. אבל בסוף, יש בזה גם קצת אלבון לעם ישראל. כאילו, מצד עצמכם אתם לא הייתם רואים להיגאל. הקדוש ברוך הוא רחם עליכם, אז גאל אתכם. אבל... אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שאתם תקנו את זכות החירות גם בתוקף המעשה שלכם. כן, זה... לא מוותר לנו. לא אומר לנו, טוב, יאללה, הכל עליי, אלא בוא נראה עכשיו איך זה בא מכוחכם, ביותר בקריאת ים סוף. עוד נראה את זה.
צעקה שזה, כמו
זה קצת של התפרצות, שזה גם משאירה שהיא... כן, כן. מתפרץ. עכשיו, הוא טוען כאן שההתפרצות זה בגלל האחריות. פתאום הם מבינים, זה הכל תלוי בהם, אז הם... מה הם יכולים לעשות? הם צועקים. הצעקה היא זה משהו שעכשיו הכל תלוי בי, אז אני נותן את עומק עומק הלב.
הוא לא תגיד במקום סלב.
כן. יש משהו בצעקה, יש פסוק, צעק ליבם אל השם. לצערנו הרב, בדרך כלל אנחנו צועקים רק בנסיבות לא טובות. כן? צועקים, אנשים רבים, אז הם צועקים אחד על השני. זה דבר גרוע מאוד, אבל לפעמים צועקים על הילדים. אבל צעק ליבם אל השם, זה... ודווקא בתפילה, עכשיו אנחנו אנשים מנומסים. בלילים יפה כזה. טוב, אסור לצעוק אותם מדי. אבל אם אדם באמת, הקשר שלו עם ריבונו שלו, הוא קשר חי, קשר ככה, קשר עדוק, קשר קרוב, אז גם הצעקה היא אופציה. צעקה דה קדושה. והיה פעם, לא זוכר, הייתי כל מיני מודע, או דווקא באזור שלכם, מעלה חבר, השם באיזה גבעה שהיה, עשו צעקה. גבעת הצעקה, יש כאילו, התכנסו בחצות לילה, תיקון חצות, אז נתנו איזה צעקה לקירוב הגאולה. יש בזה משהו מאוד 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 עוצמתי, שבזמן מסוים עומדים, פשוט צועקים. אז צריך לעשות את זה אולי לבד, כדי שלא ישפזו אותנו, משהו כזה, אבל הדבר הזה הוא עוצמתי מאוד. כאן, בהקשר הזה, השפת אמת אומר שברגע שזה חזר אליהם, אז אחריות שלהם, הם צריכים להתפלל, אז הם צועקים, הקדוש ברוך הוא תושיע אותם, הם מבינים שזה תלוי בהם, והזכות שלהם להיגאל תלויה בזה שהם יצעקו לשם יתברך, יקראו לו, יתחננו בפניו, הרי אין להם יכולת באמת לעמוד מול מצרים, היכולת שיש להם זה, זו יכולת הצעקה. מה? למה לא? איפה? ירמיהו, ברוך הבא. אמן, מה שאתה אומר. בזה שהיו נתונים, והרי זכו להיגאל גם בדין, וכל מעשה השם יתברך לטובה, כמו שכתוב, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. שהיה הרצון שיגאלו גם על פי דין. והיה מקודם בנס, שיהיה הכנה על אחר כך, שיהיה גם על פי דין. אז הנס הוא בסך הכל מכין את הטבע. הנס מראה להם, מראה להם שהם מסוגלים, מראה להם שהם יכולים, מראה להם שהם, מראה להם שיש להם כוח. אבל אחר כך מורידים לך את הנס, אומרים לך, עכשיו אתה לבד, זה כמו ילד שלומד ללכת. אז בהתחלה, אומרים לו, אבא, מי יבוא לאבא, אתה מחזיקים לו את היד, ואז מה עושה, הורה טוב, עוזב, נו, עכשיו תבוא אתה לבד. הוא כזה הולך מג'עג'ע, עד שהוא מצליח לעמוד. אז נמצא שכל ההחזקה וכל החיבוק, זה הכל היה מבוא לזה שתצליח ללכת לבד. אז ככה הילד, ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. ואפשר, זה שאמרו בני ישראל, טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר. יש פסוקים בפרשה שהם מאוד מאוד תמויים. איך אפשר להגיד דברים כאלה? טוב לכם עבוד את מצרים? איך אפשר להגיד דבר כזה? אז חלק מהפרשנים אומרים, זה כל הפסוקים שאתם קוראים, זה הכל ערב רב אמר. זה לא עם ישראל האמתי אמר את זה, זה הכל ערב רב, שהוא גם ככה לא רצה לצאת באמת, גם ככה הצטרף להצלחה, טרנדי, טרנדי כזה, הוא ראה כוכב נולד, ישראל יוצאים, אז הוא הצטרף לקהל. ואז עושה לנו את כל הצרות. משה רבנו לקח אותם בעין הטובה שלו, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תראה, כי שיחת עמך. תראה, ערב רב שבת. אשר העלית, כן. אבל, טוב, זה תירוץ אחד. תירוץ שני, אומר השפת האמת כאן, ואפשר זה שאמרו בני ישראל, טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר, פירוש שחששו שלא יוכלו לגבור מעצמם. אתה זורק אותם לניסיון. עכשיו כאילו נגמרה תקופת הנס, ואני מזכיר לכם שלפי התכנון המקורים גם אמורים להגיע לארץ ישראל די מהר, בסדר, לא הכי מהר, 3 ימים, כמה זמן? 11 יום, מהלך מחורב לדרך הר סעיר עד קדש ברנע. כמה מדובר, כן, אנחנו צריכים להגיע איפשהו שם סביב ראש חודש תמוז, כן, לארץ ישראל, נגיד, תקנו עוד קצת, סביב ראש חודש, אני צריכים להגיע בזמן מהר מאוד לארץ ישראל, ובארץ ישראל אין ניסים, הכל נפסק, הכל, זהו, קדימה, אחריות. תחיל לבנות מדינה, לבנות צבא, לבנות חקלאות וכו' וכו'. מפחיד! חששו שלא יוכלו לגבור מעצמם. בארץ עונם להישאר במצרים, שבמצרים עצמו יאריך הזמן עד שיהיו רואים מעצמם. הם רצו גאולה איטית יותר, שתכין אותם לאט לאט. אבל יש בעיה, אם הם יחכו יותר מדי, כבר לא יהיה את מי לגאול.
יותר מדי נכון, אבל בגלל
זה. נכון. נכון. אז מה הם רוצים? הם רוצים שיהיה במצרים התפתחות איטית לאט לאט, עד שהם יהיו ראויים, שכאילו יצברו מספיק זכויות. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אני רוצה שתצאו מהר על ידי נס, ואחרי זה תחזרו ותעשו את זה עוד פעם על ידי הזכויות שלכם. זה מין תהליך יותר מהיר כזה, שהוא גם מסתיים בסוף בדין, הם יוצאים בדין, אבל על ידי עזרה, על ידי עזרה אלוקית. והם מפחדים מזה, ואנחנו באמת רואים ש-40 שנה לוקח, כי זה לא מחזיק, זה מתחיל ונופל, מתחיל ונופל, כי באמת זה לפני הזמן. כל דבר שהוא לפני הזמן, אז יש לו מחירים, כן, כמו ילד שנולד פג, אז יש לזה מחירים, הוא צריך להשלים לו כל מיני דברים, אז גם עם ישראל כביכול יוצא פג ממצרים, ויש לזה מחיר, המחיר הוא כבד, המחיר הוא 40 שנה במדבר, והמחיר הוא, שהדור הזה בעצם לא מצליח לגמרי להשתחרר ממצרים, הוא נשאר במדבר, כאילו, במקום שיהיה מצרים ארץ ישראל, יש מצרים, מדבר וארץ ישראל, יש כאילו תחנת ביניים לא... חזל אומרים שלא הגיע הזמן, שהוא קיצר להם את זה. כן. כתוב, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. אז בסדר, אז עדיין, אבל... מה? כן, כן, הקדוש ברוך הוא קיצר, גם את המתן תורה, אותו דבר גם לגבי התורה, גם את התורה היה צריך לתת יותר מאוחר, והקדוש ברוך הוא כימת את הדורות ונתן את התורה יותר מוקדם, וגם לזה יש מחיר מסוים. העגל, לדוגמה, זה ברור שכשאתה מקדים משהו, אתה יוצר, הוא מגיע מתוך משבר. אך כי רצון השם יתברך שהם בעצמם יזכו על ידי נס הקדום, וכן זה יש לומר מה שאמרו חז"ל, אילו משמרים ישראל 2 שבתות מיד נגלים, שזה כאילו ה... מה שלא קרה בפרשה, על השבת הראשונה יצאו אנשים ללקוט את המן, אז למה 2 שבתות, למה לא 1? ושמעתי מאדוני אבי זקני מורי ורבי זל, שיגיד בשם הרב רב שמלקה, ששבת הראשונה היה הכנה שיהיה בימות החול עבודה כראוי להיות, קראוי להיות אחר כך, שבת קראוי, עד כאן דבריו. הוא כאן נזכר לאל, ששבת הראשון הוא מהשם יתברך בלי התעוררות להיות ראויים לזה. ואחר כך צריך אדם ללמוד מהערת שבת גם ללמוד החול, כדי שאחר כך שבת בסיוע עבודת ימי החול כאן נזכר ליל. כלומר, זה מתחיל משבת, שהיא מתנה. ראו, איך הולך הפסוק? ראו, כי נתן לכם את השבת, השם נתן לכם את השבת, שבו איש תחת מקומו, אל יצא איש מכם ביום השביעי. זה מתנה מאת השם יתברך, כן, מתנה. עכשיו, אחרי שקיבלתי את המתנה הזאת, היא מאירה לי את ימות החול, כשאני מגיע לשבת הבאה, זה כבר שבת אחרת לגמרי. זה כבר שבת שאני, בהתחלה שבת היא איזה מין מתנה, בגלל שמכניסה להלם. אפשר לזוז, אפשר, כן, אנשים שמתחילים לשמור שבת, אז מדברים שבשבתות הראשונות הם פחדים לזוז, כי אולי הם הורגים איזה חיידק בתנועה, איזה משהו, פסיק רשע, ואולי יתפלק להם האור, וכל רגע, כי אתה, כמו הילדים שלי אוהבים, משחק איתי, כן, לא שחור לבן, כאילו, סוחה להגיד, כן, אתה מיד. אז שבת ראשונה היא כזאת, טוב, אז זה סוג של איזה הלם. שבת אחר כך, אחרי שהאדם מבין מה זה שבת, מה זה, איזה מתנה זאת השבת? מה היינו עושים היום בלי השבת? כל השנים, אבל היום היינו אומללי אומללים בלי השבת. היינו רחמנות עלינו ועל נשמתנו אם לא היה לנו את השבת. הרי פעם, כל אדם היה מרגיש פחות או יותר את השבת. כל אדם, נכון? אדם היה עובד, לא משנה מה שהוא עובד, עובד בחוץ. מגיע השבת, שם בבית. לא עובד, הרגיש מריחים. אבל היום, שהרוב העבודה זה הכל הרבה מאוד אנשים עובדים בזה שהם פשוט מחוברים, זה העבודה שלהם, הם צריכים אותו, הם מחוברים, הם אונליין, על המחשב, על המייל, על הפייסבוק, על הוואטסאפ, על כל הזה, הם כל הזמן מחוברים. אז אתה כבר לא מרגיש את זה, כלומר, זה לא שאתה ביום חול חטבת עצים ובשבת אתה יושב בבית. זה הבדל דק, הבדל דק מאוד מאוד. ופתאום שמגיע השבת ומצליחה ליצור אצלנו, בתקווה, ליצור ניתוק תודעתי. זהו, כאילו, מתנתקים מכל הדברים האלה שמחברים אותם, ונכנסים פנימה, וואו, זה עולם אחר. בשביל להשיג דבר כזה היום, מי שאין לו שבת, הוא צריך לנסוע לאיזה אי בודד, כדי להיות, להצליח להתנתק מכל ה... ולנו יש מתנה שקוראים לשבת, מגיע יום שישי, מחבים את המחשב, מחבים את הטלפון, מחבים את הכל, נכנסים פנימה, החכם אליו בראשו גם... לא לוקח עלונים, לוקח אותם, קורא אותם ביום החול, לא, לא קורא אותם בשבת, כי זה גם כן, זה כאילו, זה כמו פלאפון רק בנייר, כאילו עם הרבה מאוד בלגן בראש, שם את זה בצד, נכנס פנימה, למשפחה, לפרשה, ללימוד, מימד אחר בזמן ובמקום. ומה קורה אם אין לך את זה? להיות מחובר 7 ימים בשבוע, כל הזמן, אתה מחובר, כל רגע אתה, וואו, אפשר להשתגע מזה, איך אפשר לחיות ככה דקה? אז הוא אומר, השבת השנייה היא כבר מוקרנת מימות החול, מהצורך שלנו, כי אנחנו כבר רוצים אותה בדין, לא רק במתנה. והוא כאן נזכר לאל ששבת הראשון הוא מהשם יתברך בלי התעוררות להיות כראויים לזה, אחר כך צריך אדם ללמוד מהערת שבת גם על ימות החול. זאת אמירה מאוד מעניינת. אדם צריך להיות, לפחות בשבת השנייה, צריך להיות ראוי לשבת. אני ממש יכול להעיד על זה, כלומר, אני... שלבים שבהם אתה מבין מה זה שבת, תמיד זה שבת, זה שבת, אתה מבין מה זה שבת וכמה הזמן בשבת הוא יקר וכמה השבת היא יקרה. אז ממש הקדוש ברוך הוא נותן שבתות מתנה, ממש אפשר לי, יכולתי לראות אור בשבת, אור על האנשים ואור על ה... היה לי חבל לישון בשבת מרוב שכל דקה הייתה יקרה, אבל מתנות כאלה לא נשארות לך כל החיים. עכשיו צריך להיות ראוי לשבת, לעבוד כזה, ראוי, לא כל שבת ככה, אז אם אתה לא תהיה ראוי, אז היא תברח לך בין הידיים. תעבור שבת, אתה תראה שסתם, לא עבר לך ולא שמת לב. צריך להיות ראוי, להתאמץ, להתפלל על השבת, לכוון על השבת, לענה גם את השבת, להגיע אליה כמו שצריך, להתחיל כבר, תכם דוגמה, לצערי הרב יש פעמים שאני לא מספיק להגיע לשבת עם הפרשה, עם שניים ככה תרגום. לא מספיק. משלים את זה, אז יום ראשון, משלים את זה בסוף, אבל שבועות, כל מיני שבועות לחוצים. אני מרגיש, ממש מרגיש את זה, שגם השבת אומרת לי, גם היא לוקחת צעד אחורה. מה, אתה לא התכוננת לקראתי? לא עברת על הפרשה? איך? אז הכל כזה, אתה רודף אחרי זה נפש עצמך. ולעומת זאת שבתות, שככה, שתיים ככה תרגום כמו שצריך, כל השבוע אני כבר עם בשלח, אני עם שירת הים, עם רשי, שרשי ארוך וזה. אתה מגיע לשבת, אז הכל פתוח כבר. הכל כבר מוכן, האדמה כבר דשנה, יאללה עכשיו, ואז השבת יכולה לגלות לך כל מיני סודות, כל מיני מתנות אתה מקבל בשבת. צריך התעוררות. אחר כך צריך אדם ללמוד מהערת השבת גם ללמוד החול, כדי שיהיה אחר כך שבת בסיוע עבודת ימי החול כאן נזכר לאל. איזה דבר זה, אה? יפה מאוד. מה היינו עושים בלי השבת? הלאה. במדרש, מה תצעק אליי? דבר את בני ישראל וישר. אני אומר, לגבי השבת זה, זה, זה קריטי. זה קריטי, זה ממש קריטי, כי היום, מבחינה הלכתית, תדעו לכם, מבחינה הלכתית, זה נהיה יותר ויותר קשה להגדיר את השבת לפי מה שאסור. בוא נגיד ככה, צריך להתאמץ מאוד מאוד היום כדי להסביר למה אסור לדבר בפלאפון בשבת, חכם, טלפון, סמארטפון. זה הכל לדים שם, זה הכל מתח, כאילו, עברת מתח והגבלת, דברים מאוד, חלק מזה זה רבנן קל, יחסית, אסור, שלא לא יובן, לא טוב, לא מדברים, אסור וכולי, אבל זה נהיה, עכשיו, יש היום חשמל סולרי, הכל מהשמש בכלל. הקצב ההתפתחויות וההתקדמות הוא כזה שזה עוד מעט אפשר יהיה לעשות הכל בשבת וזה לא יהיה מלאכה. כי זה הכל יהיה בגרמות של גרמות של גרמות של זה, רק בהגברות מתח ובכלל הכל יהיה מהשמש. וכבר היום הפוסקים נאלצים להתמודד עם, כן, למה לא לשים כל... יש דברים שאתה אומר לך, באמת, מהדין זה, זה אי אפשר לאסור את זה, אבל זה לא נראה. כלומר, זה מעביר את כובד המשקל של השבת, של ההגדרה שלה, מ... מה אסור, פעם בעבר, מספיק שהיית אומר אסור לחרוש, אסור לקצור, אסור זה, כבר הבנת מה זה שבת, זה מעביר את זה למה כן. אז מה זה כן השבת? מה התוכן שלה? יותר עוסקים בזה עכשיו, צריך יותר לעסוק בזה. זה, בזה מתחילות הלכות שבת, רשמם ב' זה להיזהר בכבוד שבת. אחרי זה עונג שבת וכבוד שבת וכל הדברים הללו. כי האיסורים, אנחנו גם פחות מרגישים אותם. מישהו כאן יש לו, שיצביע, מי שיש לו כאן הבדל משמעותי בשבת. בין מה שמותר לו ביום חול, לא נוסעים, זה הדבר היחיד. חוץ מזה, הבית תפקד כרגיל. יש חשמל, יש שעון שבת, נכון? הכל כרגיל, מה? זהו, בורר, בסדר, זה... קחים באוכל מהפסולת ולא הפסולת מהאוכל. יש איזה שינוי, חותכים, שטישו, הכל כרגיל. מבחינת המלאכות, אנחנו לא חקלאים היום, רובנו, ואין איזה הבדל דרמטי. אבל אצלנו, בדור שלנו, ההבדל הוא צריך להיות עוד דרמטי ברמת מה אנחנו עסוקים בו, אם כל שבוע אנחנו עסוקים מחוברים לאלף ואחד מקומות, בשבת אנחנו מחוברים פנימה. פנימה. אל הקהילה, אל המשפחה, אל התורה, אל הפרשה, ומשתדלים כמה שפחות להיות מחוברים אל הבחוץ, אל העיסוקים, אל מה שקורה, היכנסות לתוך ממד פנימי. אז זה ממש השתנה כאן כובד המשקל. מהמלאכות, זה עבר אל ה... אלא יותר אל התוכן. טוב. בוא נראה גם את מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וישר, כן? כתוב צעקו בהשם שומע מכל צרותם מצילם, מתגאה בירושתו, עם ישראל מתגאה בירושתו, הכל כל יעקב. אדוני אבי זקני מורי ורבי זל פרש, שעל די הצעקה מעוררין, שורש דבקות בני ישראל. ואז שואלים מה תצעק? שאין צריך לצעוק כלל, הפוך על הפוך. או מין לופ כזה, צועקים, ואז שצועקים מתגלה שורש הדבקות, ואז מתגלה שבכלל לא צריך לצעוק, כי אתם דבוקים. אבל אלמלא היינו צועקים, אז לא היה מתגלה שורש הדבקות. זה אחד עם השני. כמו שכתוב, על בניי ועל פועל ידיי תצבוני, ואף על פי כן הכל בא על ידי הצעקה. זה לשון מתגאה, שיר לשם כגאוגה, בדברי פי חכם חן. מסביר את זה עכשיו. והנה יש שתי מיני שתיקות. אחת, על זה שאינו יכול כלום לצעוק. כאילו, הוא אינו יודע. כאילו, אדם שותק, הוא, אין לו מה להגיד. נעלם דום. והוא אמונה ראשונה בכלל. כאילו, זה מין איזה פשטות אמונה. ולכן כתיב גם קודם הקהולה, ויאמן העם. אבל כשזוכין להשיג, לבוא לבחינת דיבור וקול, צריך להיות אחר כך אמונה ושתיקה, על זה שמשיג מתוך החוכמה שאי אפשר להשיגו. זה דומה, הבעל שם טוב אומר, יש משפט, תכלית הידיעה שלא נדע. מכירים את זה? תכלית הידיעה שלא נדע. אז אם ככה, אז באמת למה לדעת? אם התכלית של הידיעה זה להגיד אני לא יודע, אז כלום. אז הבעל שם טוב אומר, לא, אני אסביר לך, יש משל. מה משל? משל, יש שני אנשים ש... המלך הזמין אותם לראות אותו, לפגוש אותו. אחד, נכנס לארמון של המלך, מסתובב בכל הארמון, איזה... אחרי שמסתובב בכל הארמון, הוא אמר, הבנתי, המלך הזה, לא משנה כמה אני אסתובב כאן בתוך הארמון ובחדרים, אני בחיים לא יבין מי זה המלך הזה ומה הגודל שלו. תכלית הידיעה שלא נדע. השני אומר, טוב, מכיוון שהמלך, בכל מקרה אני לא יודע, לא יודע מי הוא, אז אני אשאר כבר מחוץ לארמון. אומר הבעל שם, טוב, אני רוצה שתדעו איתי כמו הידיעה הראשונה, ולא כמו הידיעה השנייה. הידיעה השנייה היא בעצם ידיעה שבה אדם אומר, אני רוצה להישאר עם הארץ כזה. הידיעה השנייה, אדם לומד ולומד ולומד ולומד, עד שהוא מגיע לנקודת האין סוף, שהוא מבין ששמה, בעצם הוא לא יכול לדעת שום דבר. אז זה תכלית הידיעה שלא נדע. אז גם כאן, תכלית הצעקה, זה להגיע לשתיקה. אז אומר אדם, טוב, אם צריך לשתוק, אז למה לצעוק? אז הוא נשאר, לא, אז השתיקה שלך עכשיו היא אדישות, היא ריחוק. או התמימות אמונה, אבל מאוד מאוד לא מפותחת. אני מאמין בזהו. לא, המטרה היא שתצעק ותדבר ותלמד, ואחרי כל הדברים האלו, תגיע לשתיקה. יש מדרש, גמרא, מביאה בכמה מקומות, שמשה רבנו עלה לשמיים, והקדוש ברוך הוא הראה לו את כל הדורות וכו'. הראה לו את דור דור ודורשה, והראה לו את דורו של רבי עקיבא. אז משה רבנו רואה את רבי עקיבא, דורש כתרי אותיות, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, וואו, איזה הראתני את תורתו, הראה לי את שכרו. אז מראים למשה רבנו את שכרו של רבי עקיבא, שסורקים את בשרו במסרקות של ברזל. דרך אגב, דבר מעניין, רבי עקיבא נהרג על קידוש השם בגיל 120. הוא מצד אחד נהרג על קידוש השם, מצד שני, הוא לא נפחת מימיו, כי כשאדם מת על קידוש השם, אז אתה אומר, צריך טוב. הוא זכה למדרגה העליונה, אבל אנחנו הפסדנו אותו, כי היה צריך לחיות. רבי עקיבא מת בגיל 120. אז משה רבנו אומר לו, לקדוש ברוך הוא, זו תורה וזו שכרה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, שתוק. כך עלה במחשבה לפני. שתוק, הכוונה של משה רבנו זה, אחרי הידיעה, ואחרי האמונה, וגם אחרי הצעקה, יש שתיקה. שתיקה שלפני זה, היא שתיקה מדרגה הרבה יותר נמוכה, היא שתיקה שאומרת, טוב, אני לא מבין כלום, ואי אפשר להבין, ויאללה, בוא נמשיך. אז הוא אומר כאן השפת אמת, כי אחר כך שזוכין להשיג, לבוא לבחינת דיבור וקול, כן, צריך להיות אחר כך אמונה ושתיקה, על ידי שמשיג מתוך החוכמה שאי אפשר להשיגו. ועל ידי זה חל על האדם בושה, ושותק ומאמין בהשם. ועל זה נאמר אחר כך, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אחרי הצעקה הם מגיעים למדרגת אמונה. כי ודאי אין הצעקה התכלית, לצעוק, הצילו, זה לא התכלית, אלא התכלית של הצעקה, זה לבוא לבחינה שאחריה, לבחינה של למעלה, והיא השתיקה. ומעניין בית העולמות, עולם הזה ועולם הבא. ופירשנו מקום אחר, כי עולם הזה העלם רע. העולם הזה הוא מעלים. פירוש על ידי שהרע נמצא בעולם, אין הקדושה מתגלה, יש סתר. ועולם הבא נקרא גם כן עלמא דאיטקסיא. והוא העלם טוב. שעל ידי עומק הקדושה אי אפשר להשיגו. כלומר, שני סוגי העלמות. העולם הזה מעלים את הטוב בגלל הרע שבו. העולם הבא מעלים את הטוב בגלל שאתה מגלה כמה הטוב הוא אין סופי. כן? כמה הטוב הוא אין סופי, וכמה שאני יודע, אני בעצם לא יודע. כמו התורה. כמו כל דבר שהוא אלוקי. כמו הדמיון שלי, זה כמו שיש לך, אתה מקבל מהקדוש ברוך הוא מפתחות. אתה פותח כאילו חדר, זה יופי. נכנסת לחדר הזה, מותח מפתח לעוד חדר. זה יופי. ככה, כל חדר שאתה נכנס, אתה זוכה לקבל את המפתח לחדר הבא. לחדר הבא, לחדר הבא, לחדר הבא. כאילו כל פעם זה פותח עוד ועוד ועוד ועוד. אין סוף. נכון, נכון מאוד. נכון. מכיוון שהקשר בין זה זוג, הקשר הנצחי הוא מהנשמות, והנשמה היא תמיד חדשה. היא תמיד אינסופית. אז מי שעובד על התדר הזה, זוגיות שעובדת על התדר הזה, היא תמיד מתחדשת. היא תמיד מתחדשת. יש בה תמיד כיסופים וגעגועים. במעשה משבעה קבצנים, ביום הרביעי נדמה לי, הקבצן הכבד פה. הקבצן הכבד פה הוא... הוא מגיע למדינה והוא מחדש להם את הגעגועים. את הגעגועים, את הכיסופים. כי געגועים, זה, אפשר להתגעגע למשהו כשהוא כל הזמן מתחדש. וההתחדשות היא ברובד של הנשמה. שמה. הרי שאתה עסוק בגוף, הגוף בלה חוק עייפות החומר, חוק כבדות החומר. בלה, זה עייף, זה כבר נמאס, צריכים להחליף. משעמם. הנשמה אף פעם לא משעממת, היא תמיד חדשה. תמיד מהירה. וכפי מה שזוכה האדם בעולם הזה לגלות בחינת הקדושה, כן יזכה לעולם הבא. וכן יתעשה את זה תמיד לכל איש ישראל. מה שמקדש עצמו בעולם הזה, וזוכה להשגה דבר מה, צריך אחר כך לתקן השגה הזו שלא יחטא על ידה, והוא על ידי הבושה והעירה, וזה עניין יציאת מצרים וקריאת ים סוף. כן, אדם זוכה לידי השגה, צריך להיזהר. זה כל כך יפה. אתה זוכה לידי השגה, זוכה לזה השגה. כך כתוב שהקדוש ברוך הוא משפיל גאים ומגביה השפלים. מה זה מגביה השפלים? אומר שפת האמת, גם כשהוא מגביה את הצדיק, הצדיק נשאר שפל. הוא לא מרגיש שמגיע לו. אז אתה זוכה לזה השגה, התנועה היא, וואו, אני לא ראוי. כלומר, אתה פתאום נחשף לאיזה גודל, אז מיד התנועה צריכה להיות, לא, אם הגעתי לזה, אז כל הכבוד לי, אני אחלה וכל זה. אלא התנועה בדיוק הפוכה של בושה. אני כמו אדם שלרגע אחד יציץ, יסתכל ב, 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 בחדר של המלך הפנימי. אז הוא מתבייש, הוא מיד לא ראוי. כן, אז אדם מיד מתמלא בושה והיראה, ואז הוא זוכה שהמדרגה נקבעת בו כמדרגה קבועה. אם אדם מתגאה, הוא שוכח. אם אדם מתמלא בושה ויראה, זה נהיה שלו. בואו נחטוף גם את הדיבור האחרון, לגבי המן. הנני ממתיר ויצא עם ולקטו דבר יום ביומו, כי אז זה הכנה לקבלת תורה. כמו שכתוב, למען הנסנו ילך בתורתי עם לב, זה שיעור שלם להעביר מה בדיוק היה הניסיון במן, אולי בהזדמנות. פירוש תהית לא ניתה התורה רק לאוכלי המן. פירוש הפנימה שכתוב בסדר המעלות, היחידנו את המן ונתנו את השבת. קרבנו להר סיני ונתנו את התורה. שכל אלה המדרגות זה אחר זה, הם הכנה שהתקדשו גופות בני ישראל במאכל שמלאכי השרת אוכלין, ופירוש לחם מן השמיים, כי בוודאי כל ההשפעות מזון וחיים לכל חי בא משמיים לשורש נשמתו. כל הסיפור, כל העניין של התורה, זה לתקן את הנשמה בגוף. בגוף. זה לא חוכמה נשמה לבד. כל הפלא זאת נשמה בתוך גוף שמתקן את הגוף. זה ההנאה שיש לי ריבונו של עולם. זה הטריק בעולם הזה, בדבר הזה שנקרא אדם. יצור מאוד הפכפך, יצור מאוד חלש גם, וירוס קטן משקיף אותך במיטה, ובכל אופן, בריאתו מוצדקת, כי יש בו איזה פלא. הפלא הוא איך גוף, קרוץ חומר, מתנהל על פי נשמה מתחת כיסא הכבוד. למה אנשים הולכים לראות לקרקס? הולכים לקרקס לראות פיל עומד על כדור. כן, כאילו, טריק. פיל בטבע, כן, בטבע הוא עושה משהו רגיל. פה, פיל עומד על כדור ועושה איזה תרגיל כזה. זה אנשים באים לראות. אז גם את זה באים לראות. אדם, שהוא חומר, מתנהג על פי העולם הבא. טריק כזה. הנאה מאוד מיוחדת. אז הכל זה תקן את הגופות. אז לכן, מן, שבת, ממילא סיני והתורה. כי ודאי כל השפעות המזון והחיים לכל חי בא מהשמיים לשורש נשמתנו. רק שבעולם הזה אין יכול לקבל הקלפי צמצומים רבים בצמיחת האדמה ותיקון המאכל. אנחנו לא יכולים לקבל כמו אוכלי המן תבליות של אנרגיה רוחנית ישר שיזונו אותנו. צריך, האנרגיה מתלבשת בהרבה לבושים, מצטמצמת, יורדת לאדמה, לירקות וכו' וכו'. אבל אותם אשר הם המקודשים כראוי יכולים לקבל הלחם מן השמיים כמו שהוא. רק את הכוח הפנימי שזן. וזה העדות שהם מוכנים לקבל את התורה מזה שהם יכולים לקבל מזון זה. אם כל כך הגוף שלהם מתוקן, שהוא יכול להיות ניזון על ידי המן, סימן שהם כלי ראוי לקבל את התורה. מכל מקום, אתה צריכים לתקן הכל בגשמיות ממש, אתה הכוונה בדור שלנו. רק נתינת התורה לא היה באפשרי, רק על ידי התגברות הקדושה כמלאכי השרת ממש. זה שכתוב, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי מן. ויצא הוא יציאה מעולם הזה, שיצאו מהתלבשות החומריות בעולם הזה, ויצא, העם, מה זה ויצא? הוא יציאה מעולם הזה שיצאו מהתלבשות החומריות בעולם הזה, דבר יום ביומו, הוא התדבקות כל ההנהגות בשורש העליון שהוא מנהיג הכל. כל יום אדם עוסק בלחבר את הפעולות והמעשים שלו אל השורש הפנימי. כל יום אל השורש הפנימי, דבר יום ביומו, וכל יום מנהיג דברים הנעשים בו, והם קשו הנהגות כל יום בשורשו, בדבר יום ביומו, ואז הם נעשו ראויים לקבל תורה. התורה היא לא רק למוח, אלא היא גם ללב. ולגוף. היא פונה אל עולם המעשה כדי לתקן ולרומם ולקדש אותו. ובכלל זה גם תיקון המאכל שבא לידי ביטוי במען. חזק וברוך. שבת שלום רבותיי.